פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ועשיתת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, צהריים טובים. סתם, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים גיל?
בסדר, הבטחנו זה לזה שאנחנו מתחילים להקליט באופן קבוע ימי שני, 7:45 בבוקר, בוא נראה אם אנחנו עומדים בזה. ככה, יום שלישי פעמיים כי טוב, המאזינים שלנו יקבלו פרק חדש מדי שבוע.
אז אני לא אוהב את בוא נראה, בסדר? אנחנו מתיימרים להיות אנשים שמבינים בנפש האדם ומצליחים לשנות לאנשים הרגילים, אז בואו נשנה את הרגל הדחיינות שלנו, וזה הולך להיות, ואנחנו נקליט
יום שני 7:45 בארץ, אם אנחנו בארץ אין תירוצים.
ואם אנחנו לא בארץ, אז נקליט ביום שני, אבל בשעה 7:45 באותו מקום שנהיה. אז הכי רחוק הלא שנוסעים היום זה לדובאי, אז זה שעה הבדל.
קרוב אלינו. תשמע, קצת פניות שקיבלתי באימייל ממאזינים שלנו, שאחד שביקש לדבר על כעס כמטרה טיפולית, ואחרת שביקשה לדבר על ערך עצמי.
מעולה.
ונראה לי שאיכשהו אפשר לחבר בין שני הנושאים.
כן, אין ספק שגם ערך עצמי וגם כעס הם מאוד מאוד דומים, כי שניהם תוצאה, הם תוצאה של משהו. עכשיו, אם אנחנו מנסים לטפל או בכעס או בערך עצמי, באופן ישיר אנחנו לא נצליח. עכשיו, טיפול מוצלח מוריד את רמת הכעסנות שלי, או מבסס את רמת הכעסנות שלי, או הופך את הכעס למשהו שטוב לי, שאני אוהב אותו ואני רוצה אותו, כי כעס זה רגש נורא נורא חשוב. אחד הרגשות הכי חשובים שלנו זה כעס, ותכף אני אסביר את הלמה. והדבר השני שקורה בטיפול מוצלח נבנה לי הערך העצמי. אז אדם בעל ערך בהכרח יכעס פחות. כי אם אני מעריך את עצמי ואני יודע מה אני שווה, ואני מסתובב בעולם בביטחון, אז הרבה יותר קשה להכעיס אותי. אם אני עלה נידף ברוח וכל דבר מערער את עצם הקיום שלי, אז כמעט כל דבר מכעיס אותי.
קל לי להתעצבן. אז בוא נגיד שאם אנחנו, למטפלים שמאזינים לנו, אנחנו לא נטפל באופן ישיר בערך עצמי, והאמת שגם לא נטפל באופן ישיר בכעס, למעט, ותקן אותי כל פעם שאני טועה, אתה ממילא עושה את זה, למעט בהקשרים הסימפטומטיים, כי לפעמים אנחנו כן נרצה ללמד את המטופל שלנו סימפטומטית לשלוט בכעס, נכון?
אני חושב ששליטה בכעס זה דבר שהוא גדול, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה. אני למד את המטופל שלנו לחשוב נכון, להגיד את המילים בראש שעשויים לבסט את הכעס. נלמד את המטופל שלנו להתחבר לכעס ולאהוב את הכעס. עכשיו אני יכול לאהוב את הכעס אם אני אוהב את עצמי. עכשיו בסופו של דבר עצם הקבלה של הכעס ועצם החיפוש של היתרונות של הכעס הם חלק בלתי מופרד מלהוריד את הכעס כדבר שהוא מאוד מאוד משפיע עליי ובעצם מפריע לי בחיים שלי. עכשיו, אין ספק שטיפול מוצלח יגרום לכעס להיות אדפטיבי, בסדר? אז אני רוצה רק להסביר למה אנחנו כועסים ומה זה כעס ומה המטרה שלו. עכשיו, כעס מופיע במקרים בקשר בין אישי, בדרך כלל שעושים לי עוול. שמישהו פוגע באינטרס שלי, שקורה משהו שהוא לא הוגן אליי. הכעס הוא רגש נורא נורא חשוב, שתפקידו להגן עליי, שלא ידרכו עליי, לא ישפילו אותי, ולא יציקו לי, והוא בעצם סכמה, הוא מנגנון מאוד מאוד מהיר, שנותן לי להבין שמשהו פה לא בסדר, שקרה משהו שאני צריך להגיב אליו בעצם.
האמת היא שאתה אומר את זה, ואני חושב שזה המצב עם כל הרגשות שלנו. אני חושב שכבר אמרנו בכמה אפיזודות שהקלטנו, ושווה להדגיש את זה כל פעם, אין דבר כזה רגש שלילי.
נכון.
וכעס הוא רגש, וממילא אם הוא רגש, אז הוא לא יכול להיות שלילי בפני עצמו. תפקידו נכון. לשרת אותנו בהקשר של לקצר תהליכים קוגניטיביים.
לגמרי, לגמרי. אבל כעס יש לו עוד אלמנט. כי כעס, יש לנו רגשות שקשורים ביחסים הבין אישיים שלנו. וכעס תפקידו הוא בעצם לבסט את היחסים שלנו. עכשיו, אחד מהדברים שאנחנו, ואני הולך הפוך שאני מדבר איתך, אחד מהדברים שאנשים הרבה פעמים מתקשים זה להביע כעס. ודווקא החיבור לכעס ולהרשות לעצמי להרגיש את הכעס, כי המטופלים שלנו מפחדים מהכעס, הם מפחדים לכעוס, אז הם נהיים פאסיב אגרסיב. הם מפחדים להתפוצץ כתוצאה מהכעס, ואז הם מדחיקים אותו ובאמת מתפוצצים. מדחיקים אותו זה דבר, זה גם מילה גדולה שאני לא רוצה להשתמש בה, אבל הם פשוט מנסים לגרש אותו, להכניס את החוף שלו לשום הגירה. כביכול להתאפק. עכשיו, בגלל שהכעס הוא עוצמה כל כך גדולה, כי הוא בלב עוצמת הנפש שלנו, שוב, כעס זה אהבה עצמית. והוא ניזון ממעיין האהבה, גם שנאה דרך אגב. ולכן בסופו של דבר נורא חשוב שאנחנו כועסים ולעצור לרגע, להיכנס לכעס, להבין את הכעס. עכשיו, אני אלמד אתכם טכניקה שהיא מאוד מאוד טובה, אבל היא דורשת, אני חוזר לנושא של ערך עצמי, לסמוך על עצמי ולהאמין לעצמי. אתם מכירים את הטכניקה המטופשת ספור עד 10? בסדר? היא טכניקה מצוינת, אבל היא לא שווה הרבה. אבל הטכניקה שאני רוצה ללמד אתכם זה לשהות בכעס ולא להגיב. לשהות רגע בכעס, להרגיש את הכעס עד סופו, לא לברוח ממנו, לא לפחד ממנו, כי אנחנו רוצים להגיב מהר מדי כדי שהכעס ילך. אני אומר לכם, לא. תרגישו את מלוא גל הכעס. ואחרי שנגמר הכעס, כי בתוך הכעס אנחנו מאבדים את הרהיטות של התובנה. כי הכעס מבלבל אותנו. ואנחנו מגיבים, כעס, התגובה האימפולסיבית, אנחנו מגיבים הרבה פעמים את התגובה שהיא לא הולמת. וברגע שאנחנו נשאר בכעס, כך זמן, יכול לקחת חצי דקה, יכול לקחת דקה, פתאום תבוא לנו התובנה, אנחנו נבין למה אנחנו כועסים, אנחנו נבין למה הכעס שם. ואז תגיבו עם המילים של התובנה, לא עם המילים של...
ופה נתת עכשיו, נתת, זו הברקה האמת, נתת ביטוי חדש לתרגיל שאנחנו מלמדים, ולומדים וחיים גם את הילדים שלנו, שאנחנו קוראים לו השעיית תגובה. וזו המשמעות האמיתית והסיבה האמיתית לעשות, להיכנס למצב הזה של השעיית תגובה. זאת אומרת, אני כועס, ואני יכול להגיב כמו אקדוחן במערב הפרוע, לשלוף ולראות.
רובנו עושים את זה,
רובנו עושים את זה רוב הזמן.
או שנמנעים מלהגיב, לגמרי.
כן.
בסדר?
והאפשרות האחרת היא באמת... להחזיק רגע את הנשק במקום שלו, לא לספור עד 10, אלא להיות בפנים. לא לעשות השעיה כדי לברוח, אלא להיות בפנים, ואז להגיב מתוך התובנה שהגיעה. אתה יודע, תוך כדי שדיברת, נזכרתי במשהו שהדר יקירתנו אומרת הרבה פעמים, קוראת לזה הבטן של הקרפדה. ולי יש תרגיל שאני עושה עם מטופלים, שאולי אנחנו יכולים לעשות ביחד, שממחיש את הדבר הזה של, כשאני כועס ומתאפק, מה קורה בסוף? שאתה הזכרת את זה כפאסיב אגרסיב. בעצם זה כמו לקחת נשימות קטנות בלי לשאוף. נשימה ועוד נשימה ועוד נשימה ועוד נשימה, זה כזה...
עכשיו...
בסוף התפוצץ.
לגמרי. אבל אני רוצה לחדד טיפה את מה שאני אומר. כי ברגע שאני מפחד מעצמי, סונן את עצמי, לא סומך על עצמי, חושב על עצמי, כל הדברים שאנחנו חושבים על עצמנו, לא שווה אפס, אז אני לא מאמין, חלש, אני לא מאמין שאני יכול להכיל את הכעס, כי אנחנו גם לא יכולים להכיל את האהבה העצמית שלנו, בגלל זה אנחנו נורא ביקורתיים כלפי עצמנו, הנקודה של הכלת הכעס, להתחבר לכעס, פשוט להגיד למילים לכעס, בוא, אני רוצה לשהות בך, לא לברוח ממנו, שוב, האוטומט שלנו, זה כי אנחנו מאמינים שכעס שווה כאב. אנחנו מאמינים, יש לנו התנאיה שכעס ודבר רע, כי גם מלמדים אותנו את זה, מאז שאנחנו ילד קטן, אל תכעס אלו שאתה, שמישהו כועס, אנחנו נסים להכחיד את הכעס. ואז אני אומר לכם, ותעשו את התרגיל הזה, ואני אומר לכם, לא. פעם ראשונה בחיים שלכם או שנייה, שאתם מרגישים כעס, תאהבו אותו. תתחברו אליו, תשהו בו, אל תספרו.
תחקרו אותו,
תשאלו אותו, כעס, מה אתה רוצה להגיד לי? הוא רוצה, עכשיו, הרבה רגשות אחרים, הם, קשה לנו יותר להבין מה הם רוצים להגיד, אבל כל רגע שמנסה עושה את זה בעצם. אבל ברגע שאתם תעשו את זה, פתאום תשתלט עליכם תובנה. פתאום תבינו מה קרה שם. אני אתן מאוד דוגמה, אני אתן דוגמה, כי אני אוהב לתת דוגמאות. עכשיו, כמובן, אני נשוי באושר ובאושר 28 שנה, והבן אדם שהכי גורם לי לכעס זה כמובן אשתי, כי הרבה פעמים בתוך החיים המשותפים שלנו עושה דברים שנורא מכעיסים אותי. סתם דוגמה, בסדר? בוקר התגלחתי ולא ניקיתי את הכיור, כי נשארו שם קצת שערות מהעובדה שהתגלחתי. ואז היא מהירה לי. באותו רגע אני מרגיש כעס אדיר, אני ממהר, אני צריך לעשות פודקאסט עם גיל. מה היא? אני ננקה את זה אחר כך. עכשיו, ובאותו רגע כעסתי, ובעבר היה לי אוטומטית להגיד לה, תפסיק לבלבל לי את המוח ואני ממהר נורא, תרדי לי מהנשמה. וזה היה מעליב אותה. היום אני שואר רגע בכעס, ופתאום, וכעסתי כי העירה לי ומיירתי, אבל פתאום צצה לי התובנה, שבאמת ב-95% מהמקרים, אם נקה אחריי במצבים כאלה, אז היא לא יכולה לסבול שיש את מה שנשאר מהגילוח שלי בתוך הכיור, והיא נקה אחריי.
אין סיבה שנשבול את האמת.
וההערה שלה, עכשיו, אני כמעט תמיד ממהר ואף פעם לא מנקה, ובסופו של דבר, זה בסדר שכעסתי, כי נורא מיירתי, אבל לא נעשה לי משהו לא הוגן פה, כי באוטומט שלי זה לא עופר, למה מי שתעיר לי שאני ממהר? עכשיו, זה המילים החמומות שקפצו לי בראש כפוץ הכעס, אבל זה לא נכון. היא מהירה לי, כי פשוט נמאס לה לנקות אחרי את הדבר הזה. ופה הנקודה הזאת היא קריטית. ואז אני יכול, במקום לי לצעוק עליה ולהגיד, תרדי לי מהעברית ותפסיק לשגע אותי על הבוקר ונורא מהר. ואז שזה האוטומט שלי, יצרתי רגע ולקחתי את המגבת הקטנה ואת הדקה הזאת הייתה לי וניקיתי, ומאירוע שהיה יכול להיות פיצוץ אדיר נוצר משהו שמקרב בינינו, בסדר? עכשיו, וזה באמת היה מכיס, כי באמת נורא מיירתי ובאמת חרתי שתי דקות, אבל את החצי דקה הזאת של התחשבות היה לי, ופה ובאמת ברוב המקרים הכעס היה נכון, כי באמת מיהרתי ובאמת העירה לי ולא היה לי סבלנות לשמוע את הדבר הזה, אבל מצד שני היה לה גם איזשהו מטרה בזה, איזשהו אינטרס, והתגובה החמומה הייתה פוגעת, והבין איזה דוגמה קטנטונת מהבוקר, וכל הזמן אנחנו חיים את הדבר הזה, ולכן היכולת שלנו, עכשיו זה דורש המון אומץ לשעות בכעס, בסדר? זה אומץ, זה דורש המון אומץ לשעות בכעס, כי אתה מת מפחד שאתה תתפוצץ, הלוא המילים שרצו אותך בראש, באותו רגע אני אחטוף את כיף לב, אם אני ארזיק את הכעס עוד יותר, זה הכל יתפרץ ממני כמו הרגש, בסדר? וזה לא נכון, זה הכל פנטזיות שליליות, לא ראיתי אף בן אדם שהתפוצץ כתוצאה מכעס, התפוצץ פיזית, אבל זה מה שעובר לנו באותו ראש, באותו רגע המטאפור שעובר לנו, אנחנו עומדים להתפוצץ, עכשיו הדבר הזה יעלה ויעלה ויעלה, עד אין קץ, אני חייב לעצור את זה כרגע, ואני חייב להיכנס בה עם אמא שמהירה לי על הבוקר, בסדר? כדי להפחית את הכעס ברמה הרגעית, אבל מה יקרה, תיחס אליי חזרה, אני נכנס, אבל אני נכנס, ממש, אז ממש אנחנו נכנסים דרוזה, אבל זה גם לא יעיל בסופו של דבר, ושנינו הם מתחילים את היום מאוד עצבנים, על אירוע כל כך מינורי, ולכן היכולת לשהות בכעס, יכולת להחזיק אותו, יכולת לתת לגל לחלוף, יכולת ואז להבין את התובנה, בסדר? ולהגיב על סמך התובנה ולא על סמך הרגש, היא כלי מאוד מאוד משמעותי במה שבעצם ב... אני אפילו לא קורא לזה ויסות הכעס, אלא ניצול הכעס לטולטל.
זה בדיוק, זה ממש לא ויסות, זה החדשות הטובות שיש בעצם בכל כלי פרדוקסלי, כשאנחנו שוהים בתוך הכעס וחוקרים אותו, בעצם אנחנו גורמים לו להיעלם. להבדיל, כאשר אנחנו מגיבים לכעס בשלוף, כמו במערב הפרוע, אנחנו גורמים לו להתעצם. לכן אם אנחנו רוצים שהכעס ייפטר, שווה לנו לשהות בתוכו, אבל לא לשהות בתוכו להתבוסס, אלא לשהות בתוכו ולחקור אותו, לדבר איתו כאילו הוא עוד חלק בתוכי. וכשאני מדבר איתו ומקשיב לו ועונה לו ומתחקר אותו, הוא פשוט ייפטר. והוא ייפטר בלי להפך לפיצוץ.
הכעס לא תיפטר, לא ייפטר, הסיטואציה תיפטר, כי הכעס...
הסיטואציה תיפטר, הכעס...
נכון, הכעס היא... ברגע, ברגע ש... אני יכול להגיד לכם, שברגע שניקיתי את ה... התמלאתי באהבה גם.
כי אני לא נשאר, הוא התחלף בצד המואר של הירח.
התמלאתי באהבה, כי אני אוהב מאוד את אשתי, ובאמת אוהב אותה. ובאותו רגע שהיא חייכה, והיה שם רגע אינטימי בינינו, על השטות הקטנה הזאת, אז הנה הכעס שהתחלף באהבה, והנה יש... יהיה לי יום נפלא, כי בעבר הייתי מתפוצץ עליה, ואז רצות המחשבות החוממות, השליליות, הרסה לי את כל היום, בגללה אני אדפוק את הפודקאסט, והנה אנחנו נכנסים לטורנדו, שהמצאנו את כל הסיפור, סיפור חיינו. והכעס הזה, הוא שומע עליי, הוא דואג לי, כי במקרים אחרים, שזה לא המקרה הזה, אותה גברת בשינוי אדרת, יכולה לנסות לחבל באינטרס, למשל, שאני מגיע ביום שישי הרוס וגמור, ואני מתיישב לי רגע לקמפית של הקורסה הנוחה, ולה יש אג'נדות של כל מה שלא הספקתי לעשות במהלך 15 שנה האחרונות, והיא באה עם הפנקס, צריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה, עכשיו אני מותש עד, ואז אני כועס, ושם הכעס, אומר לך, אחי, אתה חייב לנוח עכשיו, אתה עבדת מאוד קשה, והפרויקטים שלא עשית 15 שנה יכולים לחכות עוד 15 שנה. בסדר, לא חייבים לעשות אותם עכשיו, אבל מבחינת עכשיו צריך לעשות את כל המנורות שלא החלפתי ואת כל הביובים שלא תיקנתי והמרזבים שלא חיזקתי, בסדר? ואני כולי גמור, בא לשבת עכשיו באמת עם 20 דקות קצת להתאושש, אני יכול לעשות חלק מהדברים, אבל, וגם לא, אני לא יכול להתמודד עם כל הראשים. אני יכול אחד אחד, כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם שני דברים ביחד. ופה יש, והכעס במקרה, אבל זה גם, זה עוד סיפור מהחיים שלי עצמם, אבל במקרה הזה הכעס שומר עליי, כי אני באמת זקוק לנוח באותו רגע, אני באמת חייב את ה... מאוד קשה, לא צריך להתפרץ אליה, התובנה מהירה, והיא כן שומרת
עליי. יגאל, נותקנו לרגע,
איפה נותקנו?
ולא שמעתי אותך כמה שניות, אז אני מניח שגם לא עבר בהקלטה.
אז אני אחזור, רגע, אני אשפר את הלינק. אז גיל, איפה שמעת? עד הקורסה?
עד הקורסה, כן.
אז כשאני יושב על הקורסה, אז הכעס תפקידו לסמני, שאני זקוק למנוחה, וזה בסדר, ואני יכול לתקשר, להגיד להשמי, אני עבדתי נורא קשה ויודעת, ואני ממש מותש, אני גם לא בן 4, בן 52, אני חייב כרגע את השעה המנוחה שלי, ואני מבטיח לך שבשעה 4 אני אעשה משהו אחד או שתיים מהרשימה שלך.
וזו דוגמה נפלאה שעכשיו נתת, כי אם מקודם מישהו מהמאזינים שלנו הבין שלשעות בתוך הכעס תמיד יהיה לרצות, אז זה לא המצב, הרעיון הוא לייצר שיח פתוח מתוך התוצרים של תחקור הכעס.
נכון.
ואז פעם יהיה לרצות, ופעם יהיה להתעקש, וכל פעם בהתאם לסיטואציה, או בלבד שלא יהיה בשלוף.
והמנעד הזה, ושוב, זה ברנס מלמד אותה, וזה אחד מהדברים החשובים שברנס אומר, אני יכול לבחור בתגובה שלי, אני יכול לבחור להאמין למחשבה, אני יכול לבחור לא להאמין למחשבה, אני יכול לבחור לענות למחשבה, אני יכול לבחור להזיק את המחשבה, אני יכול לבחור להתאמת, אני יכול לבחור לא להתאמת, אני יכול לבחור להגיב, אני יכול לבחור לא להגיב, אבל אני רוצה לבחור בקבלת החלטה שהיא נכונה לי וטובה לי, והיא לא מוטה ועם המגבר המטורף הזה של רגע שאני בורח ממנו. בסדר, כשאני תוך כדי בריחה מהנחש או מהאריה, יש הרבה את הסיכוי שאני אמעד, בסדר? אבל אם אני אתמודד רגע, ואני אחשוב רגע וייצר אסטרטגיה של איך אני מתמודד עם הנחש או האריה, אז יש את הסיכוי שאני אתגבר עליו. אני לוקח את הדבר הכי קדום שיש בעולם. ופה אותו דבר עם הרגש. עכשיו, אנחנו עסוקים בלברוח מהרגש, אנחנו עסוקים בלהעיף אותו כמה שיותר מהר מתוך המודעות שלנו. וזה לא עובד. זה לא עובד טוב. כי בדרך כלל התגובה תהיה, לא בהכרח התגובה הכי מתאימה לנו, יעילה לנו, טובה לנו, ולכן עצם העובדה שאני...
או, בלי מילים מכובסות, לא בהכרח תהיה התגובה הכי משתלמת לנו.
היא משתלמת לנו, נכון, נכון, אני מאוד אוהב את המילה, משתלמת לנו, כי זה ממש משתלמת לנו, ולכן, או היותר משתלמת לנו, זה אפילו עוד יותר מדויק מהכי משתלמת לנו, אין הכי, יותר משתלמת לנו מהתגובות האחרות.
לא היית בגולני, אה?
מה? לא, לא הייתי בגולני, הייתי במקומות הרבה יותר עייפים. בתותחנים גם בשלב אתה לא שומע כלום, אז זה לא ממש משנה מה אומרים. אז מה? סליחה. אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו שהכעס מייצר התפרצות, ושוב, ופה אני רוצה ללמד עוד אלמנט, בסדר? וזה אלמנט שהוא גם, אני אחזור לערך. האלמנט הכי חשוב שאנחנו רוצים ללמד את המטופלים שלנו זה נופל וקם. כי מבחינת המטופל שלנו, אם לא הלך לו, והוא לא הצליח לשעות ברגע שהוא התפרץ, ואפילו עשה משהו, אז נגמר העולם ושומו שמיים, בסדר? מותר לפשל, מותר לטעות, מותר להתפוצץ, הכל בסדר, אני לא רוצה להפוך אתם לרובוטים. וגם אם באותו שאני לימדתי את הטכניקה הזאת, דרך אגב, ייקח לכם המון המון חודשים או שנים של אימון להגיע לשליטה, ברמה של זן בודיסט בדבר הזה שאני מצייר לכם.
לא, אין שליטה מוחלטת, יש לנו, לפעמים האקדח נשלף מעצמו והאצבע לוחצת על ההדק.
גם אם נשלפתם על האקדח והאצבע לוחצת על ההדק, ואותו מטופל אומלל שסיפר לי שהוא נורא נורא כעס, והוריד כפה לאשתו, ובאותו רגע נגמרו חייו מבחינתו. זה דבר נורא לתת כפה לאשתך, אני לא בעד, אני לא תומך בזה, אני לא רוצה שתצטייר. אבל לא נגמרו החיים. בסדר, כי אם הוא לא יעשה את זה אף פעם יותר בחייו, והוא ילמד מזה והתפתח, אז לא נגמור לכם, ולכן גם אם התפרצתם, גם עשיתם את הדבר הכי נוראי תוך כדי התפרצות הכעס שלכם, לא קרה כלום, ממשיכים לחיות, כי כל עוד אתם מפחדים מהתוצאה הנוראית שיכולה להיות מתפרצות הכעס שלכם, אתם תפחדו מהכעס ולא תרגישו אם מיודדים איתו. ולכן אתם תקחו בחשבון שמותר לכם לטעות, ומותר לכם להתפוצץ, ומותר לכם לריב, ומותר לכם, הנה, עוד מטופל שבן אדם מפרט ערך עצמי מאוד מאוד קשה, שהלך מכות, בסדר? מתוך ההפרט ערך, וכשהוא כועס הוא נהיה אלים, בסדר? כי הוא מאוד לא, הוא לא, הוא לא יכול לסבול שמישהו מבקר אותו, אומר לו משהו. לא סוף העולם. כל דבר, גם אנשים שהיו בבית סוהר, אחרי 15 שנה, 20 שנה יוצאים, והם יכולים לשקם אתכם אם רוצים. ולכן אין משהו שיקרה, שהרגע שלהם גרום לכם לקרות, שהוא סוף העולם. לא יפלו השמיים. שוב, בעולם של ערך עצמי, מתחת לאמונת היסוד, זה סוף העולם, מוות, שיגעון. וזה האמונה שלכם ברגע שאתם מרגישים את הכעס, ואתם מאמינים שאם הכעס יעלה ויעלה ויעלה, ואתם תתפצצו, נגמרו חייכם בעצם, זו אותה סכמה שלילית שלכם שהופעלה באותו רגע. אבל היא סכמה לא נכונה. ומותר לכם להתפוצץ, ומותר לכם לכעוס, ומותר לכם למעוד. האלמנט הכי חשוב זה נופל וקע. האלמנט הכי חשוב, תאמינו שלא משנה איזה טעות תעשו, עכשיו, אני בן אדם שעושה המון, 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 ועושה גם המון טעויות. ואני באמת יודע, ושוב זה לגמרי ערך עצמי, אני באמת יודע שאם אני נופל, אני יכול לקום.
בוא נגלה סוד למאזינים שלנו.
כן.
הבסיס, אחד הבסיסים העיקריים, אחת הרגליים העיקריות של שיטת הטיפול שלנו, זה fail fast.
נכון, 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 למד לגלל.
מאות שיטות, מאות כלי טיפול ב-CBT, ולא כולם עובדים. לא כולם עובדים על כל אחד, לא כולם עובדים בכל סיטואציה, ומאחר ואני לא קורא עתידות, אני לא יודע איזה. אז התפקיד היחידי שלי זה לנסות להיכשל ולנסות שוב, וכמה שיותר מהר.
עכשיו, עצם הכישלון וההמשך, זה בדיוק הלקח והישג הנדרשים. ולכן, אלמנט שאני מאמין, בסדר, כי פה... נדלקת אצלי הסכמה, תכף אני אסביר את זה קצת, דיברנו בפודקאסטים קודמים, נדלקת את הסכמה, אני חלש, בגלל שאני חלש, אני לא יכול להתמודד עם קורא לי משהו קשה, וזו סכמה תקולה, כי בסופו של דבר גם אותם אנשים שיש להם את הסכמה הזאת, שקורא להם את המשהו הקשה, הם נאלצים להתמודד, אין להם ברירה, אם מישהו מת להם, אם הם חלו, אם מישהו קרוב חלה להם, הם נאלצים להתמודד גם עם הגרוע מכל, בסדר? ודרך אגב, ולכן באותו רגע, הנקודה שאני רוצה ללמד אתכם, ושתתאמנו עליה, שאתם יכולים לשלם את רוב המחירים, שקורים כתוצאה מההתנהגות שלכם, בסדר? אני לא ממליץ לכם להתחיל לרצוח אנשים, בסדר? אני לא ממליץ לכם לעשות זה כאידיאולוגיה, אבל אם באיזושהי קונסטלציה נוראית תעשו טעות בתגובה ותעשו את התגובה מתוך הרגש, זה לא נורא. לא נורא, אז עשיתם תגובה מתוך הרגש, וזה קרה לכם 1,000 פעמים בחיים שלכם, והמשכתם את החיים שלכם, אז תפסיקו לפחד מזה פחד מוות, כי תתקנו את זה, אני באותם פעמים שרבתי, שלמתי איתה, ורוב פעמים בסופו דבר, אני בא על 4 ובשקט, כמו פנטר, מתנצל, לא משנה, אפילו מי השמה. אז בסופו של דבר, אני מקווה שהיא לא תשמע את הפודקאסט אחר כך, אל תשלחו לה. אצלח לה, טוב, נו. אבל היא גם לא תקשיב, אני אסביר לא תשמע את השטויות שלי. אבל בקטע הזה, היכולת לנו לשלוט ברגש, לא לפחד גם אם נפשל, ולנסות לתמיומנות של לשעות ברגש השלילי, וגיל אמרת יפה כל רגש, אבל כעס הוא דוגמה הכי קשה, אחת הדוגמאות הכי קשות זה כעס, דרך אגב, בקליניקה, אחד מהדברים שהכי קשה למטופל, סליחה, למטפל, זה אם הוא מרגיש רגשות כעס על המטופל, להעביר לו את רגשות הכעס, ואחד הדברים שהכי קשים לו זה אם המטופל כועס עליו, כי אם המטופל כועס עליו, שומו שמיים, נגמר העולם. בסדר, אז מה המטופל כועס עליו?
מה את הסימולציות הכי מרתקות שעושים עם מטפלים? בחדר ההדרכה מה שנקרא, זה בדיוק זה, מטופל כועס עליך.
אז, ובסופו של דבר, אם אני מרגיש כעס על המטופל, או אם המטופל כועס עליי, הכל טוב, זה נפלא, זה תקשורת בין אישית, קרה משהו שם, אכפת לך מהמטופל, המטופל אכפת לך כעס, רגש נפלא. עכשיו בוא נעשה תרגיל אחרון, לפני שאנחנו רצים לדבר על ערך עצמי, כי הבטחנו למאזינים.
רגע, לפני ערך עצמי. לפני ערך עצמי. אני מספר משהו למודרכים שלי, שאני אשמח שנבחן אותו ונדבר עליו. הטענה שלי היא שכעס הוא רגש משני. אני כועס כי הרגשתי משהו לפניו. מישהו אמר לי משהו והגבתי בכעס כהתנהגות, היה שם איזשהו רגש שעורר את הכעס. זה יכול להיות נעלבתי, זה יכול להיות כל מיני כאלה. ולכן כשמטופל מתלונן אצלי על כעס ובא עם בקשה טיפולית של כעס, אני מחפש איתו את הרגש הראשוני, הבסיסי, זה שעורר בו את הכעס, בעצם אני מנסה יחד איתו לתחקר את הכעס.
אז אני אגיד לך משהו קצת מהניסיון שלי. אני מצאתי שבבסיס הכעס, בדרך כלל הרגש זה אכזבה עצמית. ועכשיו, בגלל שאני מוכזב מעצמי, אז אני כועס.
בגלל שאני מוכזב מעצמי, אגב, אני נעלב.
אני נעלב, וזה בדיוק מחבר את הנקודה של הערך.
עולה.
כן. אני מוחזב מעצמי, ובאמת זה צף, עכשיו באותו רגע שאני מוחזב מעצמי, אז אני כועס, עכשיו אני גם כועס על עצמי, אבל אני כועס גם לצד השני, ולכן הנקודה הזאת היא סופר חשובה. עכשיו כעס, ושוב גיל, זה משהו שאני אבלבל אתכם, כל רגש זה לא משנה, הרגשות כולם מרגישים אותו דבר, הדבר חשוב זה המילים שמלוות אותו. בסדר? ולכן הפרשנות שנותן אותה תחושה גופנית. ואם המילים הם מילים חמומות, מחשבות חמומות, אז זה כעס. אם המילים הם מילים מלכות, אז זה אכזבה עצמית, או האשמה עצמית, אבל בסופו של דבר, אכזבה עצמית, האשמה עצמית, אכזבה ממישהו אחר, האשמה של הצד השני, הם הרגשות שהם בבסיס הכעס. עכשיו, אם אני, כי אני אשמתי את אשתי, למה מיית? והייתי גם קצת מוחזב מעצמי, שאני באמת חתיכת חזיר, סליחה על הביטוי הלא כשר, ואני לא מנקה מאחורי, אז הייתי קצת מוחזב מעצמי קצת. אז זה מתכון ברור, בטוח לכעס, זה לא הכעס, באמת, זה ממש האשמה שלה.
זה בדיוק התוצאה.
זה התוצאה, והאשמה ואכזבה. וזה הרגשות שאנחנו גם איתם יכולים להתמודד, ושוב, אם אני רוצה לעבוד על ערך, נורא קשה לי להיות ברגש אכזבה עצמית, תחשבו עד כמה המוח והנפש מנסים לברוח מזה. אתם יודעים איזה רגע שרע זה אכזבה עצמית מבחינתי? שאני מוחזב מעצמי, אצלי יגאל שרון, זה סוף העולם, השמיים נפלו, כי ברגע שאני מוחזב מעצמי, זה אומר שאני לא טוב, אני לא בסדר, אני תקול, אני מקולקל. זה בדיוק הערך העצמי, התוצאה של הערך עצמי. ולכן אמרתי שכדי לשוט בכעס, אני צריך לסוגל גם להגיע לעובדה שאני מוחזב מעצמי. עכשיו, בגלל שפישלתי, אז אני באמת יכול לקחת המגבת ולנקות. כי אם הייתי,
אני, במקרה שלי,
מחזבה עצמית, לא הייתי יכול לעשות את זה. מה זה?
במקרה שלי, הציפיות שלי מעצמי כל כך, כל כך נמוכות, שכשאני מאוחזב מעצמי, זה כבר ממש על הפנים, ואז אני אומר, יאללה, אז מה אחרים שחושבים שאני שווה יותר חושבים עליי?
לגמרי,
מתעורר
אתה מדבר על ציפיות מוטות, וזה בדיוק הציפיות המוטות, שהן מחוברות, ואנחנו רוצים ציפיות ריאליות, לא ציפיות מוט, ציפייה מוטה, ציפייה נמוכה מדי מעצמי, או ציפייה גבוהה מדי מעצמי, זה ציפייה מוטה.
זה מביאה לאותה תוצאה.
אדם שיש לו ערך שלו ציפיות מאוזנות מעצמו, כי הוא יודע מה לצפות מעצמו, הוא יודע באמת מה הוא מסוגל, הוא יודע מה לצפות מאחרים, יודע, ובסופו של דבר ציפייה ריאלית אני יכול להתמודד, אני יכול להתמודד, וגם אם לא התמודדתי, זה בסדר, כי אני אמצא את הדרך להתמודד. זה ציפייה ריאלית, ציפייה לא ריאלית, או ציפייה עמותה, אז אני לא יכול להתמודד, או, 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 או שיטה של לשפוך את התינוק עם המים, מילא אני אקשל, אז מה זה משנה? בסדר? אז מה אכפת לי? ופה אנחנו במקומות נורא נמוכים ונורא גרועים, בסדר? כי לא אכפת לי מעצמי. אז זה הדיכאון כבר, זה היוש, כי לא אכפת לי עצמי, זה יוש וחוסר עונים. ואז אני כבר לא מטפח את עצמי, ואני נכנס לאותו מקום מאוד מאוד נמוך של עצמי. עכשיו, אם אני בונה לעצמי ציפיות שהן נכונות, וזה נורא קשה דרך אגב, זה נורא קשה, ואני גולש רגע לנושא של איך אני בעצם מייצר ערך עצמי. ערך עצמי זה אך ורק נופל וקם. בסדר? זה אך ורק נופל וקם. כי אם אני יודע שנפלתי, אני יכול לקום, אני בעל ערך.
אני מחשיק לפחד ליפול.
נכון, ואז אני בעל ערך, כי אני מבין שאני יכול לקום. עכשיו, אדם חסר ערך, משוכנע שאם הוא נופל, הוא לא קם. ואז סוף העולם הגיע, אז הוא לא יכול, אז הוא כלום, כי כל תקלה גומרת אותו. וכל תקלה עתידית קומת, אז או שהוא בחרדה נוראית, או שהוא ב-OCD, או שהוא דאגני מטורף, או שהוא בדיכאון כבר התייאש. ולכן הדרך היחידה, ואיך זה תוצאה, ויש כלים למשל שאני שונא כמו תיבת קרדיט וזה, אני רואה את הסטודנטים משתמשים בזה ובא לי, תמיד אני כועס, ופה אני נכנס לכעס ואני ממשיך לכעוס. כי תיבת קרדיט זה הפתרון הכי גרוע לבנות לבן אדם ערך. כי זה עושה בדיוק הפוך. בסדר, זה המיקוד שליטה של איש בעל ערך, שליטה, ערך עצמי נמוך, הוא חיצוני לחלוטין. וטבלת קרדיט, קרדיט זה מיקוד שליטה חיצוני. הערך עצמי נבנה ממקור נביאה פנימית. ואני מאמין, אני באמת מאמין, אמונה, אתה מדבר על אמונה, אני באמת מאמין שאני יכול להתמודד. זה ערך עצמי.
אז אנחנו מדברים פה על תיבת קרדיט שמבוססת, רק למי שלא מכיר, שמבוססת על תוצאות. אני סופר את התוצאות החיוביות שלי ונותן לעצמי קרדיט על זה, וזה באמת שימוש לא נכון בכלי. השימוש הנכון בכלי לא יהיה על התוצאות, אלא על התהליכים שיזמתי. וזה לגמרי. הרבה יותר מורכב לעשות.
לגמרי. עכשיו, התיבת קרדיט הכי גרוע, אז אני מבקש מאחרים את הפידבק של ההצלחות שלי, וזה הכי גרוע. עכשיו, בסופו של דבר, תיבת קרדיט פנימית, בסדר, תיבת קרדיט אמיתית, נופל וקם, נופלתי וקמתי, נתת עצמי קרדיט, זה נפלא.
בדיוק. בסדר, התהליכים.
התהליכים, התהליכים. ולכן, הסיכום האמיתי של ה... ובואו נתחיל לסכם, כי אנחנו רוצים גם לעשות פודקאסטים יותר קצרים, שאנשים יכולים להאזין להם ולא להתעלף משעמו באמצע. עכשיו, הסיכום האמיתי של הדבר הזה, זה שבסופו של דבר, הדבר הזה דורש מיומנות ותרגול. ולכן, השיטה הטיפול שלנו היא סופר טובה, כי יש לנו את החשיפות. עכשיו, בגלל שהכל במילים, אז תהליך מסודר של הבנייה קוגניטיבית, אנחנו לומדים לזהות המחשבות החמומות שקשורות לכף, אנחנו לומדים לזהות המחשבות המלכות שקשורות לאכזבה עצמית או להאשמה עצמית, אנחנו לומדים לזהות המחשבות החמומות, האשמה זה גם מחשבה חמומה בראש שלי, ואנחנו לומדים להבין את טיבותי החשיבה בהם, ולומדים לענות להם, וזה מאוד מאוד חשוב, ובמקביל אנחנו עושים את אותה המשגה של הסימפטום, אנחנו עושים, סליחה, המשגה ספציפית, אני לא רוצה לבלבל אתכם, המשגה ספציפית זה המשגת הגרגר, זה לקחת אירוע ולבדוק את הסכמה שלי שנדלקה שם. ואז, סתם דוגמה, בבוקר שאשתי הראה לי על השערות, אז הכף היה תוצאה של סכמה שלילית. הסכמה השלילית, אני דפוק. בגלל שאני דפוק, אז אי אפשר להעיר לי. הציפיות ממני, מעצמי, אסור לי לטעות, הציפייה שלי מעצמי זה שאני חייב להיות מושלם. ואם העירים לי, אז בעצם מתגלה מתגלה העובדה שאני דפוק. ולכן המחשבה האוטומטית השלילית היא מחשבה חמומה, למה מי? והרגע שהוא כף, אבל מה שהופעל שם זה הסכמה השלילית המקורית שאני נלחם בכל השנים, שהיא סכמה לגמרי של ערך עצמי, דרך אגב, אני דפוק.
אני אוהב מאוד את משחק המילים של מחשבה חמומה, שבא במקור עם מחשבה חמה. לא השתמשתי בזה אף פעם, וזה חזק.
מחשבה חמומה זה טוב, מחשבה חמומה חמה. במחשבות החמומות, ואז השינוי, ובסופו של דבר, אם אני מדבר עכשיו, השינוי יהיה בהנחות הבסיס ובציפיות המוטות. אז הנחת הבסיס, אם העירים לי, אני יכול להתמודד עם זה, היא הנחה בסיס תפקודית. והציפיות המוטות מעצמי שאני יכול לטעות, ומותר לי, ואני יכול לטעות וזה לא סוף העולם. והנחת המוטה מאשתי שאסור לה להעיר לי, כי אי אפשר להעיר לי, העולם לא יכול להעיר לי. אז זה בסדר מה העירים לי. ולכן הסכמה התפקודית גרמה לי להיות פסוגל לקחת המגבת ולנקות את אותם תוצרים של הגילוח שלי מהקיור. אז הנה זו דוגמה נפלאה, איך בעצם הדברים מחוברים לגמרי, 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 ונבנה לי ערך, כי ברגע שאשתי חיכה עליי, והתמלאתי ברגע של אהבה, והתמודדתי נכון, אז שם נבנה לי גם ערך, המחל של הערך שלי התמלא שם, ממיקוד שליטה לגמרי פנימי, וגם משקוד
שליטה. ולא מתוך החיוך של אשתך, אלא מתוך התובנה והתעוזה שלך.
נכון, שגרמתי לה גם לחייך, ושהצלחתי למנוע משבר, ולהתחיל שאני ואין, נתחיל עם עבודה כיף, בטוב, ופה נבנה הערך לגמרי, כי התמודדתי, ושוב נפלתי, כעסתי, אבל קמתי, והתמודדתי, ופה הדברים האלה מתחברים בצורה בלתי רגילה, ולכן החשיפות, ובעצם העובדה שאני מביים בצורה מדויקת, את אותם טריגרים שמפעילים את הסכמה השלילית, ולומד את המטופל לא לפחד מהרגש, ולהיות מסוגל להגיע לתובנה, כי הטכניקה שלימדתי אתכם על כעס, היא הטכניקה הקלאסית של החשיפות. כי אנחנו מלמדים את המטופל, תרגיש את הרגש בתוך החשיפה, ותגיע לתובנה, תבין את המחשבה האוטומטית השלילית, ותענה לה. וזה תמיד עובד, הכלים שלנו סופר פשוטים, והם תמיד תמיד אותו דבר. זה הגדולה של ה-CBT. הכלים שלנו תמיד אותו דבר, והם יעילים בצורה יוצאת דופן, הם מתרגלים אותם,
אגב, רק למטפלים שעובדים איתנו דרך הפורטל, כל הכלים שהזכרנו נמצאים באזור המטפלים, ואפשר להשתמש במתודולוגיה ובתפסים שנמצאים באזור המטפלים באתר, כדי לעשות את העבודה הזאת עם המטופלים שלנו בצורה מתודולוגית ולא בשלוף. אז יגאל, דיברנו בעיקר על כעס, הזכרנו והתחברנו לערך עצמי, שאולי נרחיב עליו בעוד פרק. אני על ערך עצמי תמיד אומר שהוא המטרה של המטרה. יש את מטרת העל, יש מטרות ביניים, והמטרה של המטרה, אגב, בכל טיפול בערך, זה העלאת הערך העצמי, וזה אף פעם לא יכול להיות המטרה עצמה.
נכון, עכשיו הוא תוצאה של טיפול מוצלח גם, הוא לא המטרה.
בדיוק, הוא התוצאה.
העלאת הערך עצמי הוא תוצאה של טיפול מוצלח. עכשיו, לא יכול טיפול מוצלח, לא יכול שטיפול מוצלח
שלא נגמר בעלייה בערך העצמי של המטופל.
זה אחד
של המטפל.
כן, כן. אלא אם המטפל יש לו הפרעת ערך ממש רצינית, מולי. אז הוא רוצה את המטופל הבא כדי להוכיח עוד פעם שהוא, אבל זהו, אז כן, כן. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים, כי זרקת, אז אנחנו באמת מקדמים את הסיפור של הפורטל. ופה אנחנו דרושים לנו הדברים הבאים לפורטל. אז א', אני וגיל רוצים לעשות גם כחלק מהפורטל, אבל גם כשירות לציבור, טיפולים בלייב, בעצם טיפולים שאנחנו נוכל לעלות אותם לעולם הדיגיטל. יש מעט מאוד הדגמות טיפול באינטרנט בכלל, וזה מהניסיון שלנו בווינגייט, זה הדברים שהם הכי מלמדים. אז אם יש פה מתנדב או מתנדבת אמיצים, שרוצים להביא את עצמם, או לשחק אפילו מטופל שלהם, אז אנחנו נשמח בעצם לעשות סשן פודקאסט של הדגמת טיפול.
זה כמובן אודיטורי בלבד, בלי וידאו, לא חייבים לומר את השם, יכול להישאר אנונימי.
וברנס יש לו כמה פודקאסטים מרתקים שהוא מדגים בעצם טיפול, אז נשמח. דבר שני, אנחנו מחפשים מטפלים לפורטל וגם מטופלים. אז הפורטל זה סיביטיסטים?
CBTIST.coil
CBTIST.coil ואנחנו ממש ממש נשמח אם תפנו אלינו, וזהו, אז גם תשלחו לנו שאלות והערות.
לא מקבלים כל אחד, אנחנו חייבים להדגיש את זה, אנחנו מחפשים את הקרמה שבקרמה.
זה קרם דה לקרם, וזה רובכם הקרם של הקרם. אבל תפנו אלינו, ועכשיו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח גם אם תשלחו לנו שאלות. אחד המאזינים אמר, כתב לי שהיו בעיות בפודקאסטים הקודמים של לא שמעו טוב והיו הפרעות, אז גם את זה לקחנו בחשבון, ואנחנו נשפר גם את זה. אז באמת תפנו אלינו גם הערות, כל הערה, ביקורת, הצעות, אנחנו שמחים לקבל אותם.
אפשר לכתוב תגובות גם באתר, אפשר להמשיך לשלוח אימיילים כמו שאתם עושים עד היום. ויגאל, תודה רבה, ושיהיה לנו המשך יום נפלא.
תודה.
ביי ביי.